חולין דף י' ג' מתחילים בעזרת השם, דף י' ב' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה. ילד, כהן, נכנס לתוך העזרה, בצפון המזבח, עמד שם קורבן עולה, לקח סכין ושחט את הקורבן. האם הקורבן עולה כשרה או לא? אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, זה בדיוק היה השאלה של רבי יוחנן, קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? האם כשהקטן שחט את הקורבן עולה מצד המעשה, הוא עשה את המעשה בצורה מושלמת לטובה, אבל מצד המחשבה, השאלה היא האם אנחנו מתחשבים במחשבה שלו כמחשבה אמיתית, מחשבה טובה, עם תוקף, עם משמעות, או שאנחנו מתחשבים במחשבה שלו כמו דבר שאין לו משמעות של מחשבה אמיתית, כי עדיין אין לו את החוכמה שיש לבן אדם בגיל שהוא נחשב גדול. למעשה, כמו שאנחנו יודעים, קורבן שנשחט אפילו שלא לשם אותו קורבן, בכל זאת זה יהיה כשר. אבל כאן הספק, הראשונים מסבירים, זה לאו דווקא בגלל העניין של הלשמה. זה בעיקר בגלל העניין שקטן, שהוא, אם נאמר המחשבה שלו אין לה משמעות, אז זאת אומרת שהוא בעצם סתם מתעסק, סתם שיחק עם סכין ושחט בלי שום כוונה של שחיטה, אז זה יותר חמור מלשחוט קורבן אפילו בלי שום מחשבה. כהן ששוחט קורבן, הוא יודע שהוא שוחט קורבן, רק הוא לא יודע לשם איזה קורבן, הוא לא חושב בדיוק לשם איזה קורבן, אז השחיטה שלו תהיה כשרה. אבל כשהקטן הולך ושוחט, אפילו אם הוא מתכוון לשם קורבן עולה, הספק הוא האם בכלל יש לנו התייחסות למחשבה שלו בצורה של תוקף, נותנים תוקף למחשבה שלו, או שאומרים לא, זה נחשב כאילו שהוא סתם שיחק עם סכין, ובסופו של דבר יצא לו תוצאה לא מתוכננת. אמר לי רבי עמי, ותיבאי למעשה, למה כל הספק שלך זה רק כשהקורבן עמד במקום הנכון בעזרה, בצד הצפון של העזרה, והכהן הקטן הלך ועשה את השחיטה, והשחיטה הייתה כמו שצריך, רק שהשאלה אם המחשבה שהכהן הקטן חשב, יש לה תוקף או לא. שאין לך ספק לגבי המחשבה של אותו קטן, שאין לך ספק גם על המעשה שלו. למשל, כשהוא עושה מעשה מוכיח, שרואים שהוא באמת מחשב מחשבה טובה, שהוא באמת מחשב מחשבה לשם עולה. איך אפשר להוכיח שהקטן חושב לשם קורבן עולה? רואים שהקורבן עולה היה בצד דרום של המזבח בעזרה, ואותו קטן, ככה עם רוח של אדם גדול, הלך. מה רגע, למה הקורבן עולה נמצא פה בדרום? בואו קחו את זה לצפון, ולקח את זה למקום הנכון בצפון העזרה לבד, ושחט את הקורבן שם לשם קורבן עולה. אז אתה רואה מתוך המעשה שלו שהוא התכוון לשם עולה. אז זה ודאי לא סתם, דרך אגב, בתוך כדי משחק יצא שהקורבן נשחט כמו שצריך. זה ודאי לא נחשב כמו הגדרה הלכתית של מתעסק. זה ודאי נחשב שחיטה לשמה. אתה רואה פה מהמעשה שלו שהוא כיוון מחשבה לשם קורבן עולה. אז למה על זה אין לך ספק האם זה מועיל או לא? מה ישנה מעשה דלא קמי בא אלי, דתנן יש להם מעשה? אני יודע למה אין לך ספק לגבי מעשה, כי המשנה אומרת מפורש שיש להם מעשה. זאת אומרת, ברגע שהוא מפורש לקח את העולה למשל מדרום לצפון ושחט, אז ודאי שהשחיטה שלו קשרה, כי זה כתוב מפורש. אם כן, מחשבה נמי לא תיבא אלי, דתנן, אין להם מחשבה. אז לגבי מחשבה גם שלא אין לך ספק, כי כתוב מפורש שאין להם מחשבה. איפה כתוב שתי הדברים האלה? שמעשה יש לקטן ומחשבה אין לו. דתנן. האלון, זה מה שנקרא היום עץ אלון, הפרי שלו זה הבלוט, זה נקרא. והרימון והאגוז, שלושתם, יש להם קליפה קשה. הילדים לקחו את אותם הקליפות, שחקקו, נקבו בהם נקב כדי להוציא את כל הפרי, חקקו תינוקות, למות בהם אפר, בשביל למדוד עם זה אפר, בשביל לשחק עם זה. או שהתקינו לכף מאזניים, שיהיה להם משקולת כזאת, אז הם התקינו את הקליפות של הפרי. אז פה, למעשה, המעשה הזה של התינוקות, של הקטנים, עד גיל 13, גיל שמתחייבים במצוות, המעשה שהם עושים, אנחנו רואים כאן שיש לזה השפעה. כי כל זמן שזה רק קליפה של פרי, אין לו דין של דבר חשוב לקליפה הזאת. לדוגמה, מדובר על, לעניין מקבל טומאה. יש כלל שסתם חפץ, אם אין לו שום חשיבות, הוא לא מקבל טומאה. גם אם שרץ שמתאמן נוגע בו, גם אם אפילו אם הוא נוגע באמת, הוא לא נטמא. מתי דבר יכול לקבל טומאה? אם הוא דבר חשוב, אם זה, נאמר, כלי או אוכל, זה צריך לו דבר, בעיקר נאמר כלי, דבר שהוא כלי. כשהוא רק, כשהקליפות של הרימון, אלון, אגוז, היו קליפות, לא קיבלו טומאה. ועכשיו יצרו מהם כלי, אותם תינוקות. עכשיו, אם אני אומר שמעשה של קטן נחשב מעשה, אז אם כן, עכשיו אותם הקליפות קיבלו תורת כלי, והם יקבלו טומאה מכאן ולהבא. מה מלמדת אותנו המשנה? טמאים, מפני שיש להן מעשה. כשהתינוק הולך וחוקק מהקליפה הזאת, הוא עושה ממנה כלי, אנחנו מתחשבים במעשה שלו, ונותנים לו משמעות ותוקף. כמובן שמדובר פה שהוא גם כן דיבר, וגם חישב לשם זה אותו תינוק. הוא הלך ובאמת התכוון לעשות מהקליפה הזאת כלי, אז באמת הפעולה באמת קיבלה את התוצאה שלה. אז רואים שמעשה של קטן יש לו משמעות ותוקף, והוא משפיע שהדבר יהיה כלי. זה כתוב מפורש. לגבי שמעשה יש להם, וגם זה שמחשבה אין להם, זה גם כתוב מפורש. ואין להם מחשבה, ככה כתוב המשנה למשל. אם הקטן ראה את הכלי הזה, וכבר היה בו נקב, וכבר הוא מוכן בשבילו למשחקים שאותו קטן רוצה להשתמש איתו, ואז הקטן אמר לעצמו, או לחברים, טוב, בואו נשתמש עם הכלי הזה, שהוא מוכן לנו בשביל לשחק עם זה באפר, למדוד עם זה אפר וכדומה, לעשות עם זה מוזניים, בואו נשתמש עם זה באמת בשביל המטרה הזאת. עכשיו, הם לא עשו שום מעשה, הקטנים, באותו קליפה, אבל הם ייחדו אותו במחשבה או בדיבור שלהם לצורך כלי. במקרה הזה אין להם מחשבה, ולא נותנים תוקף למחשבה שלהם. אז אם כן, שניהם כתובים, גם שאין מחשבה לקטן, וגם שיש מעשה לקטן. אז למה? לגבי מעשה, ברור לרבי יוחנן שיש לו מעשה, ולגבי מחשבה הוא מסתפק. למה שלא יאמר ברור שאין לקטן מחשבה? כי באותו מקום שבמעשה רואים שיש מעשה לקטן, גם רואים שמחשבה אין מחשבה לקטן. מתרצת הגמרא, אמר לי, מחשבה גרידא תלוקימי בעיה לי. באמת, זה שאין מחשבה לבד, זה ברור לרבי יוחנן שקטן אין לו. כי באמת, כמו שאתה אומר, המשנה אומרת את זה מפורש. אם הוא רק אמר או חשב, ברור שלא נותנים לזה תוקף למחשבה של הקטן. קיקה מבעיה לי, הספק של רבי יוחנן, זה בדבר קצת יותר משמעותי. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. זאת אומרת, רואים שהקטן עשה פה מעשה, ובמעשה אז מתברר לנו גם מה הוא חושב. עכשיו, המעשה שהוא עושה באמת מתברר לנו מה הוא חושב, רק אנחנו לא בטוחים שהוא באמת חישב את המחשבה הזאת. איזה מקרה מדובר? אז מביא דוגמה. כגון דאבה קיימה עולה בדרום. מדובר פה שהקורבן עולה, עמד בצד הדרום של העזרה, בצד הדרום של המזבח החיצון. ואותם קטנים, והטיוע, בשתיקה, לא מדברים מילה, פשוט לקחו את הקורבן עולה והעבירו אותו לצפון ושם שחטו אותו. הטיוע בצפון ושחטה, מהי? מי דעתיה בצפון? מזה שאותו קטן ידע לקחת את אותו קורבן מהדרום ולשים אותו בצפון במקום הנכון שלו. האם אנחנו אומרים שבזה שהוא לקח אותו לצפון ושחטה, יכוון לי, אז היה פה גם כן מחשבה ביחד עם המעשה, ואז יהיה קורבן כשר, או דילמה, מקום הוא דלא יתרם אלי, אולי פשוט לא יסתדר לו לשחוט את הקורבן בדרום, אולי כאילו היה שם טבעות להחזיק את הקורבן שלו יתנגד לשחיטה, לכן הוא העביר אותו לצפון ששם יש כן טבעות, או שסתם ככה הוא לא רצה שיהיה שם דם על הרצפה באותו מקום, אולי היה שם דברים יותר רגישים, אז לכן הוא העביר את זה לצד צפון. אנחנו לא יודעים מה הסיבה שהוא העביר לצפון, המחשבה שלו לא ברורה לנו. המעשה שלו אבל מוכיח את המחשבה, אבל הוא לא אמר מפורש מה המחשבה שלו. זאת אומרת, מהמעשה שהוא עשה אנחנו למעשה יכולים לנחש שהוא כנראה באמת מתכוון לשחוט את הקורבן עולה לשם עולה, בזה שהוא העביר אותו למקום הנכון של הקורבן עולה בצד צפון של העזרה, אבל הוא לא אמר את זה מפורש. כאן הספק של רבי יוחנן, האם יש מחשבה לקטן ואנחנו אומרים שהקורבן עולה יהיה כשר, או שאין מחשבה לקטן והקורבן עולה יהיה פסול. שואלת הגמרא, הנמי, אמרה רבי יוחנן חדה זימנה. זה הספק, רבי יוחנן עצמו, ששואל את השאלה, אנחנו יודעים ממקום אחר שהוא בעצמו מלמד הלכה שנותנת לנו תשובה ברורה, ואין פה שום ספק. למעשה דבריו של רבי יוחנן עוסקים בנושא מאוד מרתק, יותר חוק, אפשר לקרוא לו, זה פחות עניין של דברים שיש בהם טעם. חוק שהתורה חקקה בענייני תומה וטהרה, שכשפרי צומח על העץ והוא מעולם לא נתלש ממנו, אז פעם ראשונה שתולשים את הפרי מהעץ, הוא לא מקבל תומה, הוא חסין תומה. מאוד מאוד מעניין, יכול לגעת בו דברים הכי מטמאים, הוא יכול להיכנס באוהל הכי מטמא שיש, והוא נשאר טהור. הוא נשאר טהור. מתי הפרי, זה יכול גם להיות חיטים דרך אגב, שעורים, כל דבר שהוא צומח, מתי הוא נהיה, איך שקוראים לזה, מוכשר לקבל תומה, זה רק מתי שהוא נרטב באחד משבעת המשקים. אם זה מים, או שזה יין, או שזה דבש, שזה שמן, חלב, טל, או דם, כל אחד מהשבעה המשקים האלה, אם הרטיבו את אותו צומח פרי, אנחנו אומרים, מי עכשיו הוא נהיה מוכשר לקבל תומה? עכשיו, יש חידוש על העניין הזה, שהתורה מחדשת, שגם אם לא שפכו על הפרי מים, אלא נשפך על הפרי לבד מים, אז גם יכול להיות מציאות שהפרי הזה נהיה מוכשר לקבל תומה, ויש מציאות שלא. זאת אומרת, במי זה תלוי? זה תלוי בבעל הפרי. אם בעל הפרי שמח על הפירות שלו שנשטפו במים, אז הפירות האלה נהיו מוכשרים לקבל תומה. אבל אם זה לא מעניין אותו, או שזה אולי אפילו מפריע לו, אז הפירות האלה לא נהיו מוכשרים לקבל תומה. לומדים את זה מזה שהתורה אומרת, קיוטן מים, קיוטן מים על כל זרע זירוע אשר יזרע, שכשיינתן מים על גבי זרעים שנזרעו על גבי דברים שצמחו על ידי זריעה, אז מאז והלאה הם מקבלים תומה. אבל מכיוון שגם כתוב, כמו שרשי כאן מביא ישר על המקום, כתוב קיוטן, וכתוב כי ייתן, וקוראים את זה קיוטן. זאת אומרת, בספר התורה כתוב כי ייתן, אבל אנחנו קוראים את זה קיוטן. אז דורשים שצריך פה שילוב מסוים. שגם כשניתן לבד מים, צריך להיות כאילו שבעל הבית נתן את המים. זאת אומרת שהוא מרוצה מזה. כמו שכשהוא נותן את המים בעצמו, הוא ודאי מרוצה שהמים נמצאים על הפירות, כי הוא הרי בעצמו שם אותם. אז ככה גם, כשהם ניתנים לבד, צריך שהוא יהיה מרוצה שהם ניתנו, ורק אז הם יהיו מוכשרים לקבל תומה. אז אם כן, על זה מדברת כאן השמועה של רבי יוחנן, שלמעשה מדובר פה בפירות שנמצאים על הגג ונשפח עליהם טל. אז למעשה, ברגע שנשפח עליהם טל, אז זה אמור להכשיר אותם לקבל תומה. רק השאלה היא האם בעל הפירות שם אותם על הגג כדי שיקבלו את הלחות של הטל, ואז הם מוכשרים לקבל תומה, או שהוא העביר אותם בשביל מטרה אחרת, ואז הם לא מוכשרים אולי לקבל תומה. על זה מדבר רבי יוחנן. למעשה הדברים שלו מתבססים על דברי משנה. דתנן, המעלה פירותיו לגג. מה הסיבה שהוא העלה את הפירות לגג? מפני הקנימה, היו חרקים קטנים שהתחילו לחרסם לו בפירות והוא רצה לשמור עליהם, אז הוא פשוט מאוד העלה אותם לגג. בסופו של דבר, וירד עליהם טל, ואז הם נרטבו, אינן בחיותן. דהיינו, הם לא נחשבים בכלל של קיוטן שדומה לקייטן, כמו שהגדרנו, שכשמים ניתנים לבד על פרי, אם בעל הפירות מרוצה, אז זה כאילו שהוא בעצמו נתן. אז אם כן, הם מוכשרים לקבל תומה. במקרה שלנו, מכיוון שבעל הפירות לא שם את הפירות על הגג כדי שהם ירטבו ויקבלו לחלוחית מהטל, אז לכן הם לא נחשבים בהגדרה של קיוטן, אלא אם כן, הוא התכוון שהוא מעוניין שהם ירטבו, וזה מה שמביא המשנה. ואם נתכוון לכך, לפני שהפירות התייבשו, כל זמן שעדיין הפירות היו לחים, או לפני שהם נרטבו, בעל הפירות התכוון שהוא מעוניין שהם ירטבו, אז הפירות האלה כן מקבלים תומה. הרי הן בחיותן. עכשיו, זה כשבן אדם בעל דעת, הוא זה שמעלה את הפירות על הגג. עכשיו, מה קורה אם העלום חירש שאינו מדבר ואינו שומע, או שוטה, חסר דעת וקטן, שעדיין לא הגיע לשנים שהוא כבר דעתו מיושבת עליו. הם גם כן העלו את הפירות האלה מפני חרקים. פתאום אחד מהילדים רואה שחרקים מתחילים לקלקל את הפירות, אז הוא העלה אותם פשוט על הגג, שם לא מצויים חרקים. ובסופו של דבר, כשהוא העלה אותם לשם, הוא לא התכוון לכלום, הוא פשוט העלה אותם. אז הוא אומר, אף על פי שנתכוונו לכך, אפילו, עכשיו, אם כשהקטן העלה את הפירות לגג, הוא העלה את הפירות ואמר, הנה אני מעלה אותם עכשיו לגג, כדי שיקבלו קצת לחלוכית מהטל, אז ברור שהם יוכשרו לקבל תומה כשהטל יישפך עליהם. אבל כאן מדובר שכשהקטן העלה אותם לגג, הוא העלה אותם בשביל שלא יאכלו מהם החרקים הקטנים. ואחרי זה, כשהפירות כבר היו על הגג, אז הקטן אומר, רגע, אז אולי באמת זה טוב דווקא שהפירות יהיו על הגג, ואז הם יוכלו לקבל את השטיפה שלהם על ידי הטל. אז זה מה שפה מדובר. אף על פי שנתכוונו לכך, אינן בחיותן מפני שיש להן מעשה ואין להן מחשבה. אז הם כבר לא יהיו מוכשרים לקבל תומה, כי קטנים או שוטים או חרשים, יש להם מעשה ואין להם מחשבה. עכשיו, במקרה שהקטן או החרש או השוטה מעלים את הפירות על הגג כדי שיקבלו את המים, אז ברור שהם יוכשרו לקבל תומה כשהם באמת יקבלו את המים. אבל כאן, כשהעלו את הפירות לגג, זה היה בשביל שהם לא יקבלו את החרקים הקטנים. אבל אחר כך, כשהפירות כבר היו בגג, אז הקטן חשב, רגע, אולי כבר שזה גם יירטב, זה בסדר דווקא, זה יהיה נקי יותר. ואז, מכיוון שהוא היה שמח שהטל נשפך על הפירות, אז יש פה אבל רק מחשבה, כי המעשה לא היה לשם קבלת המים הזאת. אז לכן, זה לא יהיה מוכשר לקבל תומה בצורה הזאת. זה המשנה. ואמר רבי יוחנן, לא שנו שלא מועיל המחשבה של הקטן, לצורך העניין, אלא שלא ייפך בהן. דווקא כשכל משהו מגלה קורת רוח, בזה שהפירות נשטפו, זה רק על ידי דיבור או על ידי מחשבה בלבד. אבל הוא לא ירבב את הפירות כדי שאותם פירות יבשים גם יקבלו קצת לחות. אבל ייפך בהן, הרי זה בחיותן. ברגע שהקטן ראה שהפירות נרטבו קצת מהטל, אז הוא הפך אותם כדי שיקבלו גם שאר הפירות את הלחלוכית הזאת, אז זה כבר כן מוכשר לקבל תומה, וזה נחשב בהגדרה של בחיותן. רש"י פה מסביר, דמעשיו מוכיחין. עצם זה שהוא מהפך בהם, זה מוכיח שהוא מעוניין שהפירות האלה יקבלו טל. ואף על פי שלא פירש מחשבתו, הואיל וניכר שדעתו לכך, אפילו אם הוא לא אמר מילה, הוא לא אומר, הנה אני עכשיו הופך את הפירות כדי שיקבלו מים והם יהיו מוכשרים לקבל תומה. לא, הוא רק הופך את הפירות. בכל זאת, עצם זה שהוא עושה את המעשה של היפוך בפירות, הרי הם בחיותן, למעשה רואים, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. זאת אומרת, על ידי המעשים שהוא עושה, אתה מבין מה הוא חושב. אתה רואה שהוא מנסה להרטיב את שאר הפירות, אז אתה מבין שהוא מעוניין שהם ירטבו, אז לכן הפירות האלה מוכשרים באמת לקבל טומאה. ממשיך רש"י, דאי בשפירש מחשבתו בשעת מעשה. אם כשהוא הופך את הפירות, הוא אומר אני עושה את זה כדי שהפירות ירטבו, אז פשוט שזה מוכשר לקבל טומאה. לא הצטריך רבי יוחנן לישמיונן, לבעד יתנן די יש להן מעשה. את זה רבי יוחנן לא היה צריך לחדש לנו, שהקטנים האלה יש משמעות למעשה שהם עושים כשהם אומרים מפורש והם חושבים מפורש, שזה יהיה לשם שהפירות יוכשרו לקבל תומה. במשנה אומרת מפורש של הקטנים, יש, המעשה שלהם יש לו משמעות. אלא כאן מדובר במקרה שהם לא אומרים כלום, אלא הם רק עושים מעשה, ותוך כדי המעשה ניכר מה מחשבתם, אז אנחנו אומרים, שזה גם כן יהיה מוכשר לקבל תומה. אז רואים שרבי יוחנן סובר באמת, שכשמחשבה שניכרת מתוך מעשה של הקטן, זה נחשב כמו מעשה עם מחשבה, ויש לזה כן תוקף. אומרת הגמרא, אחי כמה מבעי עלי, זה הספק של רבי יוחנן. האם מחשבה שניכרת ממעשיו, זה ברור לי שיש לזה תוקף למחשבה הזאת שניכרת מתוך מעשיו, כמו שאני בעצמי אומר, שכשקטן מערבב את הפירות, ורואים שעושה את זה כדי שהלחלוכית תעבור בשאר הפירות, אז הפירות האלה מוכשרים לקבל תומה והמעשים שלו הועילו. זה ברור לי. רק השאלה היא האם ההשפעה זה גם מהתורה, האם אנחנו גם כן הולכים להקל על סמך זה, או רק להחמיר. זה מה שהוא אומר. דאורייתא, האם זה מועיל ממש מן התורה, המעשה הזה, או שזה רק מדרבנן, או שזה רק להחמיר. האם, אני אומר, תראה, אותו קטן הלך ושחט קורבן עולה, בלי עין הרע, ממש יפה, לקח את הקורבן עולה, העביר אותו מהדרום לצפון, יפה מאוד, אחרי זה הוא שחט את הקורבן, אבל הוא לא אמר מפורש שהוא עושה את זה לשם קורבן עולה. עכשיו, פה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. מה זאת אומרת? אתה רואה מי המעשים שלו, מה הוא מתכוון לעשות, שהוא רוצה לשחוט את הקורבן לשם עולה, כי אחרת מה רע לו בדרום, למה הוא מעביר את זה לצפון? עדיין יכול להיות שזה לא הסיבה היחידה, כן? אבל אתה רואה לכאורה שזה מסתבר יותר לומר שהוא העביר את זה לצפון כדי שהוא יוכל לשחוט את זה לשם קורבן עולה. שאלה אם אנחנו נאמר גם להקל, שזה מהתורה אומרים שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, זה מועיל, ואז הקורבן יהיה כשר, או שרק לדרבנן אנחנו נגיד שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו זה מועיל, ולמשל כשהוא שם מים על שאר הפירות ומערבב אותם, הוא לא אומר מילה שהוא מעוניין שהם ירטבו, אז אנחנו מחמירים ואומרים, טוב, הכל יהיה מוכשר לקבל תומה רק מדרבנן. זה הספק של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק מתנה אחי את הספק. אמר רבי חייא בר אבא, ביי רבי יוחנן. מביא פה לשון אחרת בספק של רבי יוחנן. קטן. אז הספק פה זה לא אם יש לו מחשבה או אין לו מחשבה, אלא אם יש לו מעשה או אין לו מעשה. קטן, יש לו מעשה או אין לו מעשה. למשל, כשהוא מעביר קורבן עולה מדרום לצפון, והוא אומר, אני מעביר את זה עכשיו לצפון, בגלל שבצד דרום אני לא יכול לשחוט את זה כי זה קורבן עולה, ואני מעוניין לשחוט אותו לשם קורבן עולה. האם באמת המעשה הזה מועיל למעשה של הקטן? אמר לי רבי עמי, ותיבא אלי מחשבה, למה הספק שלך זה על מעשה? אתה יכול גם להסתפק במחשבה לבד. מה זה נקרא מחשבה לבד? מה קורה אם הקורבן עולה נמצא במקום שלו, והקטן הלך ושחט אותו שם? הוא לא עשה מעשה מיוחד שמוכיח שהוא שוחט את הקורבן דווקא לשם עולה. יכול להיות שהוא סתם מתעסק, כי הרי הקורבן היה במקום והוא רק שחט אותו. לא כמו מקודם שהוא העביר אותו למקום הנכון, ואז זה מוכיח שהוא מבין שהוא רוצה לעשות פה קורבן עולה. למה בזה אתה לא מסתפק האם זה מועיל למעשה שלו או לא? כשהוא עשה מעשה שזה נטו רק מחשבה, כי למעשה מעשה השחיטה אין פה שום הוכחה שהוא עושה זה לשם קורבן עולה. למה באמת בזה אין לך ספק? דתנן, אין להן מחשבה. מעשה נמי לא תיבא אלי, דתנן יש להן מעשה. אז שואל אותו שאלה כמו מקודם, הרי יש משנה מפורשת שמלמדת אותנו גם לגבי מחשבה וגם לגבי מעשה. מחשבה של קטן, אין לזה משמעות, זה לא מועיל. ומעשה כן מועיל, מה צריך? למה זה ברור וזה ספק? אומרת הגמרא, אחי כמי בא אלי, זה הספק. דאורייתא או דרבנן? האם זה שמעשה של קטן זה נחשב מעשה, זה אפילו מהתורה, להקל, לומר שכשהוא הלך ולקח קורבן עולה מדרום, שם בצפון ושחט, שהשחיטה שלו תהיה כשרה, או שזה רק מדרבנן להחמיר. אז הוא אומר, הוא פשיט, התשובה שלו הייתה כזאת, יש להן מעשה אפילו מדאורייתא. אם זה גם מעשה וגם מחשבה, אז זה ודאי מועיל אפילו מהתורה, ובמקרה שדיברנו לגבי קורבן עולה, שהוא ראים שהוא בפורש לקח את הקורבן מדרום לצפון ושחט, ואמר שזה לשם עולה, ודאי שיועיל מחשבתו ומעשיו. עכשיו, אם זה רק מחשבה, אין להם מחשבה ואפילו מדרבנן. זאת אומרת, אם הקורבן עמד במקום והוא רק שחט, והוא לא אמר כלום, לא הוכיח כלום שזה לשם קורבן עולה, ודאי שהקורבן יהיה פסול. עכשיו, מה קורה במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו? שהוא עושה מעשה נכון, הוא לוקח את הקורבן עולה מעביר מדרום לצפון, אבל הוא שותק, הוא לא אומר כלום. עכשיו, פה זה תלוי. בדאורייתא, אם זה דבר שזה מהתורה, אין לו. כי זה רק ספק, אנחנו לא מחמירים. אנחנו לא נקל, אנחנו רק נחמיר. אז מדאורייתא, שאם אנחנו נגיד שהמעשה שלו הועיל מהתורה, אז אם כן יוצא שבעצם אנחנו מקילים פה, זה אנחנו לא נקל. ומדרבנן, יש לו. אם למשל הוא יפך פירות, ולומר שהפירות האלה עכשיו מוכשרים לקבל תומה, אז אנחנו נחמיר מדרבנן, לומר שזה ייחשב שהפירות האלה מוכשרים לקבל תומה, והם יתאמו לחומרה. אומרת הגמרא, באמיני שמואל מרב הונא. ספק. מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול? זה ברור לנו לאורך כל הדרך, ששוחטים קורבן עולה בלי מחשבה לשם עולה. רק כשבן אדם יודע שהוא שוחט עכשיו קורבן עולה, הוא יודע שהוא שוחט קורבן, אבל הוא לא אומר אני שוחט את זה לשם קורבן עולה. ברור לנו שזה קשר. כל הסיבה שאנחנו אומרים שקטן לא יכול לשחוט קורבן בדרך כלל, זה כי זה נחשב כמו שהוא מתעסק. סתם לקח סכין חתך, הוא לא התכוון לשם קורבן. אפילו לא לשם קורבן בכלל. בטח לא לשם קורבן מסוים. מאיפה יודעים שזה באמת לא מועיל כשבן אדם שוחט סתם בתור מתעסק? שנאמר ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן הבקר, זה צריך להיות לשמו. אמר לו, זו בידינו היא. זה אני כבר ידעתי שצריך שישחטו את הקורבן לשם אותו קורבן. לעכב מיניים, מאיפה אתה יודע שאם הוא, לא, הוא סתם מתעסק, הוא לא שחד לשם קורבן בכלל, שהשחיטה שלו תהיה פסולה לגמרי. אמר לי, הפסוק אומר, לרצונכם תזבחו הוא, זה כתוב פעם נוספת שיש פה משמעות לכוונה. לרצונכם זבוחו, כוונה שצריך להיות דווקא לרצונכם, מתוך כוונה ברורה לשם שחיטת קורבן. אז לכן אנחנו רואים שאם הוא יתעסק, אז הקורבן יהיה פסול. למה? כי התורה מביאה פעמיים את הדגש הזה שהשחיטה צריכה להיות לשם קורבן, ומכיוון שתורה אומרת דבר פעמיים, אז הכלל הוא, בדיני קודשים ודאי, הכתוב שנה עליו לעכב. כשהפסוק אומר דבר אחד פעמיים, זה אומר שזה מעכב, ואם לא עשו את זה עם הכוונה, אז השחיטה תהיה פסולה. אומרת המשנה, שחיטת עובד כוכבים, כשאדם שהוא עובד כוכבים שוחט, גם אם השחיטה שלו הייתה לפי כל כללי ההלכה, בכל זאת הבהמה היא תהיה נבלה, כמו בהמה שנשחטה שחיטה לא כשרה. למה? כי הוא לא בתורת שחיטה. עובד כוכבים איננו בתורת שחיטה. מכיוון שהשחיטה שלו היא נבלה, אז כמו שכל נבלה, ככה גם היא, הוא מתמה במסע. כשמרימים את הבשר, נטמאים. שואלת הגמרא, נבלה אין, איסורי הנאה לא? אם עובד כוכבים שוחט בהמה היא רק אסורה בתור נבלה, אבל מותר ליהנות, דיינו לקחת את הבשר ולהביא לכלב למשל, שיוכל? מה נתנה? אמר רבי חייא ברבי אבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי אליעזר. הדברים האלה לא מתאימים עם דעתו של רבי אליעזר. דהי כרבי אליעזר, האמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. כשעובד כוכבים שוחט סתם, הוא מתכוון לשחוט לשם עבודה זרה. עבודה זרה? אז זה ממש אסור בהנאה. תקרוב את עבודה זרה. קורבן שהוקרבו לשם עבודה זרה. אז אם כן, זה אפילו אסור בהנאה. המשנה שלנו שאומרת שזה רק נחשב נבילה, נבילה מותרת בהנאה, רק אסור לאכול ממנה. אז זה סימן שזה לא כמו דעתו של רבי אליעזר, שסובר שסתם שחיטת עובד כוכבים זה לעבודה זרה. רבי ימי אמר, אחי קטני, שחיטת עובד כוכבים נבלה, הכוונה סתם אדם שהוא לא יהודי. השחיטה שלו היא נבלה. אבל, הדמין, אבל אם הכוונה פה אחד שהוא עדוק לעבודה זרה, אחד כזה זה לעבודת כוכבים ובאמת השחיטה תהיה אסורה בהנאה. תנינה ליד איתנו רבנן, המשנה שלנו מחזקת את דברי הברייטה. שברייטה אומרת, שחיטת מין, הכוונה אפילו מין ישראל. אבל הוא עובד עבודה זרה, עבודת כוכבים. אם הוא שוחט בהמה סתם, השחיטה שלו נחשבת לעבודת כוכבים. פיתו, שהוא עפה, נחשבת פת קוטי. יינו, שהוא מזג, נחשב יין נסך. ספריו שהוא כתב, תורה, נביאים כתובים, נחשב ספרי קוסמין, כאילו כתבו את זה נביאי הבעל, נביאי שקר. פירותיו, שאדם קבל ממנו פירות, תבלין, זה נחשב טבל, צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. ויש אומרים, אף בניו ממזרים, כי הוא לא מקפיד על אשתו, ויכול להיות שהיא נבעלה למישהו אחר, ואז הבנים שלו ממזרים, כי יש את איש. ותנא קמא, אומרת הגמרא, סוברים שאשתו לא מפקר. לא, הוא לא יפקיר את אשתו, והבנים שלו לא ממזרים. אומרת הגמרא, אמר, במשנה למדנו, שחיטת עובד כוכבים, נוכרי, נבלה. שואלת הגמרא, למה? וניחוש שמה מין הוא. אתה רואה פה סתם עובד כוכבים? אולי הוא מין, אולי הוא עובד עבודה זרה והוא עדוק לעבודת כוכבים, אז השחיטה שלו תהיה ממש אסורה בהנאה, כדין תקרובת עבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אין מינין באומות עובדי כוכבים. אין אנשים עדוקים באותם אומות שעובדים עבודת כוכבים. שואלת הגמרא, מה אין? והכחזינן, דאיקה, לך תסתובב, תראה מקומות שיש עובדי כוכבים עדוקים לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אתה צודק, אימא אין רוב עובדי כוכבים אין שהם אדוקים, שהם מינים. אין רוב עובדת כוכבים, הם לא באמת מאמינים בעבודה הזרה. סבר לה כי עד אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, נוכרים שבחוץ על הארץ לאו עובדי כוכבים, עובדי עבודת כוכבים אין. הוא סובר כמו הדעה שאומרת שסתם ככה אתה רואה אדם שאינו יהודי בחוץ לארץ, הוא לא עובד עבודת כוכבים. גם אם אתה רואה שהוא עובד עבודה זרה, זה לא באמת בתוך הפנימיות שלו. למה? אלא מנהג אבותיהם בידיהן. הם כבר התרגלו לפולחן הזה והם עושים אותו בתור הרגל, אבל לא בתור באמת עדיקות. ולכן כשהם שוחטים קורבן, זה לאו דווקא לשם עבודה זרה, לכן זה רק יהיה נבלה ולא יהיה תקרובת עבודה זרה שתהיה אסורה בהנאה. אומרת הגמרא עכשיו עניין שונה קצת בנושא הזה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אין מינין באומות עובדי כוכבים. דהיינו, יש חלק מהדינים של מין של ישראל שלא שייך במין נוכרי. חלק מהדברים שאדם שהוא אדוק לעבודה זרה והוא ישראל, ההלכות שלו היו שונות מאשר ההלכות של אדם שהוא אדוק בעבודה זרה והוא לא ישראל. מה הכוונה? למי? איזה עניין? אילי מה? לשחיטה. אומרת הגמרא, לא יכול להיות ששחיטה של עובד כוכבים תהיה שונה מהשחיטה של ישראל כששתיהם מינים. השתא שחיטת מין די ישראל אמרת אסירה. כשישראל אדוק לעבודה זרה שוחט, השחיטה שלו אסורה. אז אם כן, כל שכן, עובדי כוכבים. עובדי כוכבים, שכל המחשבות של עובדי כוכבים זה לעבודה זרה, מבעיה וכי צריך להגיד שהשחיטה שלהם אסורה. אלא למורידין, שאם אחד הוא מאוד רשע והוא ממש... אי אפשר אפילו להגיד מה, איזה דברים נוראים שהוא עושה, אז מותר, אם יש אפשרות, להעניש אותו בעונש חמור ולהוריד אותו לבור. להוריד אותו לבור ולהמית אותו אפילו. אבל זה מדובר דווקא במקרים קיצוניים מאוד. וזה הכוונה מורידין. אומרת הגמרא, מה תגיד? שפה זה שונה בין ישראל לבין נוכרי, מה פתאום? אומרת הגמרא, וזה גם כן לא נכון, בגלל שאשתא דישראל מורידין, כשהוא מאוד מזיק, דובד כוכבים מבעיה, ודאי שגם. אומרת הגמרא, אמר רב עוקבא בר חמא, לקבל מעין קורבן. הוא בא ומביא קורבן לבית המקדש, האם אפשר לקבל? לא אי אפשר לקבל. ישראל, אם הוא מומר, לא מקבלים את הקורבן שלו. נוכרי, עובד כוכבים, מקבלים את הקורבן שלו, בשביל להקריב בבית המקדש. דתניה, פסוק אומר, אדם כי יקריב מכם. זה לא כולכם, רק מתוככם. מכם ולא כולכם. מי לא? להוציא את המומר. אדם שהוא אמיר דתו, לא מקבלים ממנו קורבנות כשהוא ישראל. אבל כתוב, דבר אל בני ישראל, אדם כי יקריב מכם. זה דווקא בני ישראל, אנחנו מחלקים אם הוא מומר או לא מומר, אם הוא מומר לא מקבלים ממנו קורבנות. אבל בכם חילקתי ולא בעובדי כוכבים. כשנוכרים, עובדי כוכבים מביאים קורבן, מקבלים את זה מהם, גם אם הם עובדי עבודה זרה. שואלת הגמרא ממאי, מי אמר לך שכשהברייתא אומרת בכם, הכוונה שבכם חילקתי בין מומר לשאינו מומר, ואני לא מקבל ממי שמומר, בעובדי כוכבי אני מקבל גם ממי שהוא מומר. אומרת הגמרא, דילמה אחי כאמר, מישראל, מצדיק יקבל, מרשיעי לא תקבל. מבין עם ישראל, רק אלה שצדיקים תקבל מהם קורבן, אלה שרשעים, אל תקבל מהם קורבן. אולי אבל נאמר שבעובדי כוכבים, אבל מעובדי כוכבים כלל כלל לא תקבל גם אם הם צדיקים. מי אמר לך שאצל עובדי כוכבים אתה תמיד מקבל גם אם הם רשעים? ואתה תגיד שעובדי כוכבים אתה תמיד לא מקבל גם אם הם צדיקים. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות דבר כזה. לא סלקדת אך דתניא, הפסוק אומר איש. מה תלמוד לומר איש איש? למה כתוב פעמיים? אלא מה זה בא ללמד? לרבות העובדי כוכבים. שנודרים נדרים ונדבות כישראל ומקבלים מהם את הקורבנות שלהם. אז סימן שעובדי כוכבים כן יכולים להקריב קורבנות. אז אם לא מחלקים אצלהם, לא מחלקים אצלהם בין צדיק לרשע ואת כולם מקבלים. לעומת זאת אצל ישראל שכן מחלקים, צדיק מקבלים ממנו קורבנות, אדם שהוא מומר לא מקבלים ממנו קורבנות. למדנו במשנה שהשחיטה של עובד כוכבים, מכיוון שהיא נבלה, היא מתאמה במסע. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון נבלה היא מתאמה במסע. כיוון שהשחיטה היא שחיטה לא כשרה, אז היא נחשבת נבלה. כל נבלה שנשחיטה שלא כדין, אם מרימים אותה, נטמאים. מה החידוש דווקא בשחיטה של עובד כוכבים? אומרת הגמרא, אמר רבא, אחי קטני, זו מתאמה במסע, ויש לך אחרת שהיא מתאמה אפילו באוהל. החידוש הוא שהיא מתאמה רק במסע. כי יש מקרים שעובד כוכבים שוחט שהשחיטה שלו מתאמה גם באוהל, אם זה תקרובת עבודה זרה. ואיזו, איזה זאת? זו תקרובת עבודת כוכבים. כשהוא מקריב לשם עבודת כוכבים, אז השחיטה שלו מתאמה אפילו בכל האוהל שנמצא בשר מהתקרובת עבודת כוכבים. תכף נראה מה המקור של זה. אז אם כן, וכדי רבי יהודה בן בתירה, כמו שנראה בהמשך את שיטתו. איקא דאמרי אמר רבא, אחי קטני, זו מתאמה במסע, ויש לך אחרת שהיא כזו, שמתאמה במסע ואינה מתאמה באוהל. ואיזו היא זאת תקרובת עבודת כוכבים. זאת אומרת, שזאת מתאמה כשהיא רק נשחטה על ידי עובד כוכבים, לא לשם עבודה זרה, היא מתאמה במסע. ויש לך עוד אחרת שהיא אפילו תקרובת עבודת כוכבים, וגם היא מתאמה רק במסע והיא לא מתאמה באוהל, וזה דלא כרבי יהודה בן בתירה. זה לא, הוא דלוק רבי יהודה בן בטרה. מה אומר רבי יהודה בן בטרה? נתניה, רבי יהודה בן בטרה אומר מניין לתקרובת עבודת כוכבים שמתאמה באוהל. כל האוהל שיש בפנים, בשר מהתקרובת עבודת כוכבים, כולו תמה. כל מי שנמצא בתוך האוהל נטמא, כמו מת. מאיפה לומדים שדין של בשר של תקרובת עבודת כוכבים, של קורבן שהקריבו לשם עבודת כוכבים, הדין שלו שווה לבית שיש בו לא עלינו מת. אומרת הגמרא, שנאמר, ויצמדו לבעל פאור, שזה היה הסוג של עבודה זרה, ולזה הקישו לעבודה זרה הזאת של בעל פאור, ויוכלו זבחי מתים. את הדין של מת. מה מת מתמה בכל האוהל? כל האוהל שנמצא שם מת, כל מי שנמצא שם נטמא. אף תקרובת עבודת כוכבים מתמה באוהל. אז דין של תקרובת עבודת כוכבים הוא כמו מת ממש, מתמה בכל, את כל האוהל, כל מי שנמצא נטמא. אומרת המשנה, אדם שוחט בלילה, וכן עשו משהו לא רואה, והוא שחט. ששחט שחטתו כשרה, שחטתו תהיה כשרה. אומרת הגמרא, למדנו, השוחט בדיעבד אין, לכתחילה לא, שלא ישחוט. למה לא? חוששים שמה, הוא לא שחט רוב סימנים אולי. לא שחט לגמרי כמה שצריך, הוא לא רואה הרי. שחט הגמרא הוא רמיני, לעולם שוחטים בין ביום ובין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה. אז אם כן רואים מכאן שמותר אפילו לכתחילה לשחוט גם בלילה. אז למה פה אנחנו רואים שרק בדיעבד, אם שחט בלילה, השחיטה שלו תהיה כשרה? עונה הגמרא אמר רב פאפא, בשאבוקה כנגדו. מדובר פה כשמאירים לו את החושך בלילה, לכן הוא יכול לכתחילה לשחוט גם בלילה. מדליקים לו אור, אז מה זה משנה ביום או בלילה? לילה כיום יאיר. אבל אם זה חשוך, אז רק בדיעבד אם הוא שחט כמו שצריך, אז השחיטה כשרה. אבל לכתחילה שלא ישחוט בחושך. אמר רבה שידי קנמי דקטני, הטעם דומיה דיום. בברייתא כתוב, בין ביום בין בלילה, משווים את הלילה ליום, סימן שהעירו את הלילה שיהיה כמו יום. ובמשנמה כתוב, ואחר כתוב דומיה דסומה, שמע מנה, פה כתוב השוחט בלילה וכן הסומה. משווים את השוחט בלילה לסומה ששוחט, עיוור. אז כמו שעיוור לא רואה, ככה גם בלילה מדובר שלא העירו והוא לא רואה, אז לכן באמת רק בדיעבד, אם הוא שחט, שחיטתו תהיה כשרה. באמת שמע מנה, נלמד מזה שכשאדם שוחט, אם אדם שוחט יש לו אור, אז הוא יכול גם לשחוט לכתחילה גם כשזה לילה. עד כאן השיעור על דף י' ג'.